ספר הדרשות של הרב קוק.
יש לו דרושים.
דרושס. פרשת שבוע, אבל מועדים. אז זה דרוש של הרב קוק על פרשת תולדות. הדרוש ארוך, אבל הבאתי חלק ממנו. הרב קוק מנסה שם להסביר את כל הפרשייה הזאת של העובדה שעשיו הוא הבכור ויעקב הצעיר. למה ההשגחה האלוקית צויבה את זה בצורה כזאת? ואיך יכול להיות שיצחק אוהב את עשיו ולא את יעקב? מה שנראה דבר מאוד תמוה ומוזר. ולמה בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא גלגל וסובב את זה ככה, שבכל זאת יעקב יזכה בברכות שעשיו, כן, ולמה זה היה צריך לקרות בצורה כזאת עקומה של לכאורה שקר של יעקב? זה בעצם השאלות המרכזיות שכל הפרשנים עוסקים בהם, הרבה פרשנים עוסקים בהם, והרב קוק רוצה לתת על פי מהלך משלו איזשהו פשר ופתרון לכל הנושא הזה. והוא אומר ככה, והנה הסגולה האלוקית, אף על פי שבצאתה לאור, ודאי היא ניכרת לכל. כי מי שהוא ראוי לומר עליו שהשם בחר בו, על הכל דרכיו יהיו דרכי נועם ונתיבות צדק ומשפט מישרים. אך בטרם תצא לאור הסגולה, אינה ניכרת כלל במקום שהיא מסתתרת. כן, יש סגולה, שזה בעיקר בעקבות המושגים של הכוזרי, של ריאל בספר הכוזרי, שיש סגולה שבעצם היא מתגלגלת ועוברת מדור לדור, עד שהיא מתגלה, כן? בעצם הסגולה איכשהו עברה גם דרך תרח, כן? הגיעה לאברהם, אבל יש דורות שבהם הסגולה היא בהסתר ונעלמת, ויש דורות שבהם הסגולה, אותה סגולה שעוברת בתורשה מדור לדור, היא פתאום מהירה ומתגלה. וכאשר התורשה, כאשר הסגולה מגיעה לבחירה, כן? כאשר היא יוצאת לאור, אז ברור שהיא באה לידי ביטוי באדם כזה שכל ההנהגות שלו הם הנהגות של יושר ושל צדק. אבל לפני שהיא מתגלה, אז היא עוברת גם דרך דורות כאלה שהיא מסתתרת בתוכם, היא לא ניכרת. ועל זה נאמר מי ייתן טהור מטמא לא אחד. דרשו חז"ל אברהם מטרח, שהסגולה היא לצפונה דווקא, לא תיוודע לאיש עד הראותה והגלותה. והנה בעניין הכללי, עד האבות הייתה הסגולה הצפונה והאור נתון בתוך החושך, עד שהגיע ליעקב, שאז יצאה הסגולה לאור ונשלמה בחירה בגלוי, כי כל רואים יכירום, כי הם הזרע ברך השם. נכון, אצל אברהם עדיין יש את יצחק וישמעאל, אצל יצחק יש את יעקב ועשיו, ורק אצל יעקב, מיעקב ואילך, אז הסגולה מהירה ומתגלה בצורה הכי בהירה וברורה, שי"ב שבטיה, שמהם מתגלה, בעצם הסגולה מתגלה בצורה השלמה ומלאה, שהיא מתגלה בטוב שהוא כולו טוב. והנה הסיבה הפשוטה לצורך הסתרת הטוב העתיד להיוולד בבני אדם, בתוך אנשים רעים וחטאים, ולצאת טהור מטמא. כן? למה הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה בצורה כזאת? למה הטהור צריך להיוולד מתוך הטמא? למה אי אפשר שטהור ייוולד מתוך טהור? אם מפני שלהשלמת המידות הטובות והערכים הישרים צריך תיקון של מידות רעות ודרכים שהם לפי הרעות נפתלים, שהם משמשים את התכלית הטובה. והנה צריך שיהיה מקום לנפש הטובה לקבל גם כן השימוש הדרוש לפעמים מהמידות הרעות. על כן יצא את האור מטמא, שאם כי נטהר מטומאתו ולא ישתמש חלילה בכל המידות שהיו במי שקדמו להרע, אבל בזה עוד תגבר טהרתו, כי במקום שצריך מידה רעה לתיקון השלמות ועבודת השם, לא תחסר ההכנה בנפשו. כן? כלומר, לפעמים צריך גם כן שימוש במידות רעות. עכשיו, אצל הטמא, הרע הוא רע בעצם. וזה, כאשר הטהור יוצא מהטמא, אז הוא נטהר מהדבר הזה. בגלל שהוא טהור, הוא לא טמא. אבל עדיין הוא מקבל משהו מהטומאה של הטמא, שהוא יכול להשתמש בו ככלי, כאמצעי, בשביל הטוב. הכל היה רצון השם שהסגולה בפרטים גם כן תהיה חופשית להיות הולכת ונפעלת על פי הנהגת השם יתברך, בלי שיתערב באדם, מה זה המילה הזאת? לפרוע דרכיו העליונים, לא מבין מה הכוונה של זה. על כן נתן חוק זה בעניין הירושה, כן? כלומר זה בא לידי ביטוי ברעיון של הירושה. ובייחוד בירושת הבכורה, לא יוכל לבקר את בן האהובה כי רק כאשר נדבר נתקנו עלילות, לפניו גלוי הדרך להוציא הסגולה הצפונה דווקא על הדרך הזה שהטהור יוצא מהטמא. כן, כלומר הבכור שהוא בעצם זה שנולד ראשון וזה הוא זה שבעצם ממשיך הדרך באיזשהו מקום, אז לפעמים דווקא הבכור הזה מבחינה חיצונית הוא נראה לא משהו. אבל ההשגחה האלוקית היא זאת שמסובבת שהבכור הוא זה שימשיך הלאה את הדרך של אביו, בגלל שיש דברים שצריכים לעבוד דווקא דרכו הלאה בדורות הבאים. והנה בתור פרטים נשאר הדבר קיים לדורות, אבל בתור התכוננות אומה כללית הלך הדבר עד יעקב. וביעקב נאמר כי יעקב בחר לא היה ישראל לסגולתו. כלומר עד יעקב הלכה הסגולה עדיין על אומה מחוסה בחושך, מעורבת בתוך הרע. על כן עוד רחל הייתה נתונה בבית לבן וכן לאה והאימהות, עד שנבחר יעקב לגמרי ויצא הסגולה בתור בחירה. בחירה גמורה שאין אחריה אליהם כללי כלל. כלומר בתוך הפרטים עדיין יש מצבים של דורות כאלה שמתגלגלת איזושהי ירושה טובה, איזושהי, כן, איזשהו DNA טוב בתוך אדם שהוא לא משהו. אבל מבחינה לאומית, מבחינת עם ישראל, רק עד יעקב היה את התהליך הזה שסגולה יכולה להסתתר. מרגע שיעקב עלה על בימת ההיסטוריה, בעצם הסגולה מתגלה ומהירה, ומבחינה לאומית זה הבחירה הסופית ומאיר ברק הטוב. והנה יצחק לא ידע אם כבר נשלמה הסגולה הכללית לצאת לאור. אם כן נשלמו כבר מעשי ההכנות בהוצאת הסגולה של כללות האומה המיוחדת לשם השם. או עדיין הדבר צריך ללכת דרך אסתר ואלם ניתן את האור מתאמן. כן, כמו יצחק כשידע את כל המהלך הזה שהסגולה יכולה לבוא או בצורה של אלם או בצורה של גילוי, לא ידע באיזה שלב הוא נמצא עכשיו. האם זה עדיין נמצא בשלבים שבדרך? ואז יכול להיות שהסגולה עוברת דווקא בצורה נסתרת ונעלמת דרך מי שנראה כאילו חיצונית שהוא לא מתאים לשאת את הסגולה, או שכבר הגיע הסוף, הגיע השלב האחרון שבו הסגולה צריכה להתגלות ולהעיר. והחילוק בזה שאם כבר יצאה הסגולה כללית לאור, ודאי ראוי להבחין אצל מי, ואין כאן מקום לתת יתרון אל בכור התולדה, אם נראהו שאינו בכור בדרכה ותכונתו. אבל אם עדיין הסגולה הולכת ומתבררת, חלילה לבן אדם אשר באפר יסודו לדון אחרי מעשה שאין פרח. אם הסגולה כבר הגיעה לתחנה הסופית שלה, צריך להסתכל מי מתאים יותר בגילוי, כן? מי שנראה יותר מתאים לשאת את הסגולה. אבל אם הסגולה עדיין בתהליך של ההתבררות שלה, אז הקדוש ברוך הוא יודע איך לסובב את הסגולה, כן? ואם הוא בוחר שתתגלה דרך מישהו שהוא לא משהו כל כך, אז זאת החלטה אלוקית, ואדם לא יכול להתערב בדבר הזה. וזה מה שיצחק לא ידע. ומאחר שהוא התברך ביקר את הבכור, כן? זה שעשיו נולד ראשון, זה מה שגרם לו בעצם להתלבטות, כי לכאורה הבכור הוא הנבחר. ואם הבכור הנבחר הוא עשיו, אז יכול להיות שהשם בחר בו להיות זה שדרכו עובר את הסגולה. אף על פי שכאשר אדם יראה לעיניים, אין ארוך לו אלא צעיר, עם כל זה על כורחנו אנו צריכים להכניע השקפתנו לצאתו יתברך העליונה, ולדעת כי מהתמה הזה עוד תצא סגולה גדולה ונהדרה, ועוד לא נגמרו פרטי המידות הרעות הצריכות לתועלת ההטבה הכללית, עד שתצא דרך המעבר הזה. כן? כלומר, יש צעד לומר שזה צריך לעבור עוד שלב דרך אדם שהוא דווקא רשע, כדי מה? כדי לאפשר לכל מיני תכונות שבשורש שלהם לא טובות, אבל ככלי הן כן חשובות, להסתנף אל הטוב. אמנם הצד המושכל שחשב יצחק ביר אותו מעשה עשה, באיזה אופן חשב שישם שודרכה ואת הקדושה העליונה שידע לצאת ממנו, כיוון שהוא הבכור, הוא כי ידע שהאומה נבחרת עתידה לצאת מזרו, הלא תהיה לרוגעים. כן, עכשיו פה הוא רוצה להסביר בצורה יותר ספציפית, למה יצחק חשב שיש משהו חיובי בעשיו, כזה שהסגולה תעבור דרכו. למה? כי יצחק ידע שהאומה עתידה לצאת מזרו שתהיה לרוגעים, ולתקן חפץ השם דבר בעולמו. והנה לא ידע איך יהיה דרך תיקון העולם, אם בנחת וטוב ודברים טובים ונחומים, כמו שיהיה לעתיד לבוא, שלא יישגו אל גוי חרב. מכל מקום אמיר רבים לבוא אל השם, והלכו כל הגויים לדרוש תורת חסד האמת מקור ישראל, כי יתגלה להם אורם ותפארתם, או שיצר גם כן נחלות הרעים על ידי חרב מלחמה, שלא יתקומו נגד חפץ השם. וכאשר באמת גם כוח זה היה דבר נחוץ, כי הרעים לגמרי הכרח לחלותם מן הקרן, כזין האומות והעמלק, וכיוצא בזה. אלה שידע יודע כל תעלומות שתכלית טובה לא תצמח מהם ורק רע להטבה כוללת. כלומר יצחק לא ידע בעצם האומה הישראלית האם היא תצטרך לפעול רק בצורה כזאת של טוב והכל לעשות בדרכי נועם ושלום כמו שאלתי לבוא, או שאולי האומה הישראלית תצטרך גם כוחות שהן כוחות של מלחמה, הן כוחות של אכזריות, הן כוחות של עשיו. אם צריך להילחם, צריך להרוג, כמו שבאמת תתברר בעתיד שצריך, כמו זין אומות ועמלק, שאלה אומות שהקדוש ברוך הוא ידע שאין שום סיכוי שאפשר להוציא ממשהו טוב, אז בעצם עם ישראל צריך גם כוח שהוא כוח עשיוי כזה. והנה יעקב, היותו יושב אוהלים ודבק תמיד במידת האמת והחסד, הנה אין בסגולתו לחגור חרב ולהשתמש במידת האכזריות והניצחון במקום הדרוש. אם כן, איך תצא ממנו הסגולה הזאת, אם תהיה דרושה לזה? יעקב הוא איש תם יושב אוהלים, הוא לא מתאים לעשות מלחמות, הוא לא מתאים לעשות פעולות אכזריות ומלחמתיות כדי לגלות את שם השם בעולם. ואם כי יעקב טוב מאוד שהוא לעצמו, דילגתי? הכן חשב יצחק כי עוד לא נבררה הסגולה לגמרי. ואם כי יעקב טוב מאוד כשהוא לעצמו, ראינו כבר הרבה צדיקים שמהם לא יצאו סגולות כלליות. כן, זה שהוא צדיק מצד עצמו, זה לא אומר שהוא זה שדרכו תעבור הסגולה. וכיוון שראה שזה הכוח של ההתגברות והניצחון חסר ליעקב לגמרי, וגם הבכור שהוא אות על חפץ השם בסגולה עתידה לצאת ממנו עשיו, זה שהוא בכור זה סימן שדווקא עשיו הוא הנבחר, על כן הייתה אהבתו דבקה אל עשיו מצד שצפה ממנו, ציפה שממנו תצא הסגולה של תקנת העולם כולו, שוודאי יהיה רצון השם יתברך שישתמש לזה גם כן כוח ההתגברות ואחר. על כן ויהב יצחק את עשיו כצעיד בפיו, המורה על תכונתו להתגבר על החיות הטורפות ולהכניעם, וכוח זה ייטב מאוד להשתמש בו עם בני האדם הדומים להם, כן, הדומים לבהמות האלה, שהחיות שאותם עשיו יודע לטפל בהם כראוי. אף כי ראה בעין שלא נגמרה הסגולה בעשיו, ראה בעין, כן, שלא ראה הסגולה, נגמרה הסגולה בעשיו, חשב שעוד לא הגיע הזמן לגילוי הסגולה. ועדיין צריכה אסתר בתוך הרע. על כן כתוב בתורה אצל אהבת יצחק את עשיו ויאהב, שמשמש גם כלשון עתיד. לולי הפך הוו שמהפכו מעתיד לעבר, כן, וו ההיפוך, ויאהב. כן, אבל בעצם הוו הזה, יאהב, זה ביטוי לעתיד, כן, יאהב בעתיד. וו ההיפוך בעצם הופכת את העתיד לעבר. מה זה בא לומר? זה בא לרמוז לכך שהאהבה בעבר של יצחק לעשיו, היא בעצם הייתה אהבה מצד העתיד. כלומר, בגלל שיצחק ראה שהכוח הזה של עשיו הוא נצרך לאומה בעתיד של האומה, אז לכן הוא אהב את יצחק, אהב את עשיו. זה לגבי עשיו. וגבי אהבת רבקה, אוהבת את יעקב, לשונו, וכאהבת יצחק לעשיו, לא באה כי אם שחשב שממנו עתידה לתת סגולה, על כן ראוי לאהוב אותו מצד הצפון בו. אם כן, עיקר אהבה היא מצד העתיד, אלא שנתפכה במקרה לעבר. אבל רבקה שהכירה וידעה מדבר השם שהסגולה כבר נתבררה בכללותה, ואין צריך עוד אסתר וברור אחריה בכללה, על כן אוהבת את יעקב מצד עצמו ועניינו ההווה. וזהו מה שאמרו זל במדרש רבה על פסוק ולאום ולאום יאמץ, רבחל בו אמר עד כאן קרין סבתא ורמה וסבתך, מכאן ואילך יהודאין וארמין. כן? עד כאן זה היה בני עשיו, ומכאן ואילך בעצם מה שמתברר זה המלכות של של היהודים, כן? פירוש אמרו לה כי עד כאן הייתה הסגולה כולל צפונה ואפשרית לצאת גם מעט הרחיקה, כן? ממקום רחוק. אבל עתה כבר נגמר הבירור ואין לתלות הרע שימצא בעשיו שהוא לתחיל של צורך בירור הסגולה. והנה רצון השם ברך היה שבאמת יהיה יעקב גם גמר הבירור ויהיה כולו זרע אמת, והמידות הרעות לא יהיו בו כלל שם וזכר, שם לא יהיו בו כלל שם וזכר למו. כי אין לעצמם מום בנפש, נפש רשע יבטא רע. אחרי צריך שימוש לפעמים במידות הרעות, על כן היה רצון שנדבר שיהיה ליעקב כוח זר חוץ לנפשו, שיהיה אפשר לו להשתמש במקום הצורך במידות הרעות, אבל בתור קניין של נפש לא יהיה בו כלל, כן? כלומר, בעצם מה שחדש פה הוא רצה, זה שמצד אחד הטבע של יעקב יהיה הטבע של יעקב, שיהיה הוא עצמו, כמו שהוא, ישתם יושב אוהלים. אבל מצד שני, שיהיה לו גם כן קשר וזיקה ויחס למידות כאלה שהן מידות שמידות רואות שצריך אותם לפעמים, אבל זה יהיה כוח זר חוץ לנפשו. שזה לא יהיה חלק מהזהות העצמית של יעקב, אלא זה יהיה כוח שהוא חיצוני ליעקב, שהוא כלי שהוא יכול להשתמש בו. הכן יצא עשיו תחילה, ודרשו חזל כדי שתצא שריותו עמו, כן, הסירחון שלו איתו. משלום עכשיו במדרש רבה, כי עדיין פרטיבה שהוא משתף את בית המכרס, רק כך מרחץ בנו של מלך. קודם מוצאים את הזוהמה, ואחרי זה רוחצים את הבן של המלך. בכל מקום היה רצון שמתברך שיהיו אחים ותאומים. כדי שעל כל פנים ההתחברות השכונית הזאת תועיל שבמקום שמידותיו הרעות של עשיו דרושות לחפץ המתברך יוכל להשתמש בהם. זה שמר יונתם ולידיתם וידו אוחזת בעקב עשיו. פירוש העקב מורה על התכונה הטבעית והיד מורה על כל מלאכה רצונית וגם שכלית. כן, כלומר עקב עשיו שזה בעצם הנקודה הכי טבעית, הכי יסודית, כן? הכי פנימית של הזהות של עשיו, אצל יעקב ידו אוחזת. כלומר, היכולת המעשית של יעקב, היכולת שלו להשתמש בדבר שהוא עקב עשיו, זה בעצם מה שבא לידי ביטוי בפסוק הזה. על כן רצון שאין ברך היה שחסרונות, חסרונות של המידות הרעות הטבעיות, כולם ייקח לו עשיו. רק זה פעל מציאותם של אלה המידות בעולם התחברותם של יעקב ועשיו בתולדה, שמה שעושה עשיו עיקר בטבעו, ישתמש בזה לפעמים יעקב על פי שכלו ורצונו לעת הצורך בשביל חפץ השם יתברך. אבל שתהיה מידה רעה, דביקה בנפש יעקב, זה לא חפץ השם. על כן היה איש תם בלא שום צעד מידה רעה בעולם, מכל מקום שכלו השם יתברך, שיהיה לו צעד אחיזה, ישתמש במידות הרעות, שיהיה צורך בדבר, למען חפץ המלך העליון יתברך שמו. בסדר, כלומר, הוא בעצם מסביר הרב קוק את כל המהלך של של המערכת היחסים הזאת בין יצחק ורבקה לבין עשיו ויעקב, וגם כן את הבכורה של עשיו, ובהמשך גם כן את הנושא של גניבת הברכות. את כל זה הוא מסביר מסביב לעיקרון הזה, שבסופו של דבר יעקב צריך להיות יעקב בזהות העצמית שלו, במהות שלו כאיש תם. אבל מצד שני הוא צריך לאחוז בעקב עשיו, הוא צריך להיות תאום של עשיו, הוא צריך אחרי זה לקבל את הברכות של עשיו. כן? למה צריך לקבל את הברכות של עשיו? בגלל שהברכות של עשיו זה דברים שהם חשובים לו בשביל העתיד שלו. לא כדבר שהוא חלק מהזהות העצמית הפנימית שלו, אבל ככלים שיוכל להשתמש בהם לעתיד לבוא, כזה שדרכו בעצם הסגולה הולכת ועוברת במהלך הדורות.
הוא לא מושפע מזה?
מה?
הוא לא מושפע מזה?
הוא לא מושפע מזה בזהות העצמית שלו. הוא כן לומד את זה ככלי שיכול להשתמש בו. למשל, אנחנו רואים אחרי זה בהיסטוריה של יעקב בעצמו, איך שבאמת הוא לומד לשקר, כן? וכל התהליך של גניבת הברכות, זה בעצם הביטוי של הדבר הזה. איך שבאמת פתאום יעקב, כן? ברמה החיצונית, כן? הוא לובש את הלבושים, הוא לובש את הלבושים של עשיו, הוא מתחפש לעשיו. הוא גם כן, כן? גם משקר. מה שלפי חז"ל הייתה התכונה של העצמית של עשיו, כן? איש צייד שמרמה את אביו. אז פתאום יעקב הוא גם כן יודע במקום הצורך, איפה שצריך לעשות את זה, הוא יודע גם כן, כן, אם יקש להתאפל, הוא יודע פתאום לשקר. אחרי זה אנחנו רואים את זה במשך עם לבן. אנחנו רואים פתאום יעקב השתם הזה, כן, התמים הזה, האישי ובוחר הזה, פתאום מגלה כל מיני יכולות וכוחות בהתמודדות עם לבן, כן, וכן, לא יוצא פרייר שם. ואחרי זה כשהוא חוזר לארץ והתמודדות השנייה עם עשיו, אז גם שם פתאום מגלה כוחות שלא היינו מצפים אותם מיעקב. כל הדברים האלה זה בעצם דברים שהוא זכה להם מכוח זה שעם התמימות שלו בעצם הוא היה מחובר לעשיו ולכוח של עשיו, שהוא הצליח איכשהו לרכוש מזה יכולות, בוא נאמר מרשימות, שבאו לידי ביטוי בהמשך. אבל מה שהקדוש ברוך הוא בעצם רצה, שכל הדבר הזה לא יחלחל למהות הפנימית של יעקב. יעקב איש תם יושב אוהלים במהות העצמית שלו, עם היכולת להשתמש בכוחות האלה של עשיו. וזה בעצם ההסבר גם כן לברכות, כן? מה פתאום זה צריך לקרוא בצורה כזאת, למה על ידי שקר, ולמה בסופו של דבר, כן, על ידי ההתחפשות והשקר, יעקב זוכה לברכה שהיא הברכה של עשיו. הוא צריך להיות יעקב, כן? הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. זה המהות, כן? הכל, הביטוי הפנימי, זה הפנימיות של יעקב, אבל הידיים, הכוח המעשי, הלבושים החיצוניים, זה הלבושים של עשיו. ברוח הדברים הללו מפרש הרב קוק במצוות ראייה. מצוות ראייה זה חיבור של הרב קוק על שולחן ערוך אור החיים. מה?
כמו את דברי הלכה?
כותה הלכות.
לא, זה... מה? זה מצוות ראייה, זה הלכתי למדני, כן? זה לא... פה ושם, אבל נשזרים כל מיני עניינים רעיוניים, כן? אז השולחן ערוך, השולחן ערוך השם בזה שהוא התחיל ואז כאן אמר ורץ קצבי גיבור קארי, קל קנה שרץ עזבי גיבור קארי, עשו אותו נרווח שבה שמיים, כן? אז הרב קוק היה מוכרח להתייחס גם כן בהיבט המחשבתי של הנושא הזה. וזה בעצם הדבר הראשון שהוא כותב בספר מצוות ראייה. זה יותר דומה ל... איך קוראים לזה? באר אליהו? לא, איך קוראים לזה? החיבור של הרב הוא כל חושב משפט על ביאור הגר"א. ברוך לי השם. משהו אליהו. כלומר, לרב קוק יש על חושב משפט.
יש באר אליהו.
באר אליהו. יכול להיות שזה רק הוא, כאילו, שזה, לא זוכר, כאילו, יכול להיות באר אליהו. על ביאור הגר"א, לחושב משפט. אז זה משהו כזה, על השולחן ערוך. בקיצור, אז הוא כותב שם ככה. ונראה לי, דזהו חילוק בין מידת הגבורה למידת העזות. שעזות, כן, מה זה הווה עז כנמר? שעזות אף על פי שצריך להשתמש בה לעבודת השם יתברך, מכל מקום המידה בעצמה היא פחותה, ואין לקנותה בתור קניין בנפש. אבל הגבורה יפה היא בעצם ומאתרת את הנפש. כלומר, יש הבדל בין עזות לבין גבורה. שעזות בעצמה היא מידה פחותה, אם קונים אותה בתור קניין בנפש. אבל הגבורה היא מידה טובה. ובזה אשכח לפטרי, במה שאירו החוקרים בלשון, מידות, בלשון ובמידות, דמי טעמה אצל מידת העזות מצאינו שחלק הכתוב, שחילק הכתוב, שחלק הטוב שבה יכונה אז, ולא מילת פנים, אז כנמר, והחלק הרע יכונה עם יחס הפנים, אז פנים לגנון. בסדר? כלומר, המשנה אומרת באבות, הווה אז כנמר, נכון? מצד שני, היא אומרת, אז פנים לגיהנום. אז אם התכונה היא תכונת העזות כשלעצמה, אז כנמר, זה דבר טוב, זה מצוין. אבל אז פנים זה בעייתי. ובושת היא בהיפוך, שהחלק הטוב יכונה עם פנים, בושת פנים לגן עדן, והחלק הרע ולא פנים ולא הביישן למד. כן? אפשר לקשות את זה בעצם כקושייה בתוך המשנה. המשנה אומרת, ואז כנמר, כן? משנה עוד בפרק ה', ואז כנמר, ואחרי זה מסיימת, אז פנים לגיהנום. בושת פנים לגן עדן. זאת אומרת, המשנה צריכה להחליט. אם את אומרת שאז פנים לגיהנום, אז למה הווה אז כנמר? מצד שני, המשנה אומרת בושת פנים לגן עדן. אבל המשנה לפני זה אומרת, כן, אומרת שלא אבא ישן למד. אז אתה רואה שמצד אחד אתה אומר בושת פנים לגנים זה דבר טוב, מצד שני אתה אומר שלא הבא ישן למד, בישן לא למד, אז תחליט, בושת זה טוב או שזה לא טוב, עזות זה טוב או שזה לא טוב. המשנה בסוסטור את עצמה בנושא הזה. ובדברנו התברר על נכון, כי פנים מורה על הקניין בנפש, שמי שקנה מידת העזות מקרה אז פנים. כי הפנים היא הצורה והיינו הנפש. משובח כי מי שמשתמש במידת העזות, אבל אינה קנויה בנפש בנפשו, הוא משובח שמשתמש בה במקום הדרוש לעשות רצון אביו שבשמיים. אבל הקונה אותה בנפשו הוא מגונה. אבל מידת הבושת הקונה אותה הוא משובח, אבל אם לא קנה אותה בנפשו ומשתמש בה לבד, אינו ראוי להשתמש בה במקום שתמנע מחוכמה ושלמות, אף על פי שהיא מידה טובה וקניינה בנפש. על כן אין לגנות את הבושת פנים, כי קניין הבושת הוא מעולה, וכן גינה בצדק את האז פנים, אף פי שפעולות העזות נמצא מעלה, אבל הקניין מגונה בה. כן אומר רב קוק, פשט יפה מאוד. מה זה פנים? פנים זה מבטא את הפנימיות, את המהות העצמית של האדם. לגבי המהות העצמית של האדם, אומרת המשנה, אז פנים לגיהנום. מי שהאופי העצמי שלו הוא אופי של עזות, אז הוא לגיהנום. זה דבר שהוא רע, שהוא לא טוב. מצד שני, מי שהאופי העצמי שלו זה בושת, בושת פנים לגן עדן. זה דבר טוב, כן? זה אחד מהתכונות, אחד מהדברים שמאפיינים את עם ישראל. רחמנים בישנים וגומלי חסדים. עם ישראל הם בישנים במהות העצמית שלהם, זה האופי, זה הטבע שלהם. אבל זה לגבי המהות העצמית, אבל לגבי קניין, לגבי שימוש בכלי, אז אז כנמר, זאת אומרת, לעשות רצון אביך שבשמיים, להשתמש, בשביל רצון אביך שבשמיים, אז צריך להשתמש במידת העזות. ומי שחסר לו את מידת העזות, לעשות רצון השם, אז זה בעיה. כי זה כלי שהוא חשוב ככלי שהוא חיצוני. לא שזה חלק מהמהות של האדם, אבל שהוא יכול, יש לו את היכולת כף הדמיון, כן, ואז כנמר. להיות כן אומר לאיזה עניין, להשתמש במידת העזות כן אומר לעניין לעשות רצון אביך שבשמיים. אז זה דבר שהוא טוב, שהוא חיובי. מצד שני, הכלי של הבושה, אז מצד אחד, בטבע עצמי של האדם זה דבר חיובי וטוב, אבל אם אדם משתמש בבושה במקום שזה לא נכון ולא ראוי, למשל, ביישן, לגבי לימוד, כן, לא ביישן למד. מי שמשתמש בבושת כדי שזה מפריע לו בלימוד תורה, אז זה בעייתי. אז בעצם האידיאל זה אדם שהוא בושת פנים, אבל הוא אז כנעני. זאת אומרת שהתכונה העצמית שלו היא התכונה של הביישנות, אבל יש לו את היכולת ואת הכוח להשתמש בעזות. וזה בעצם מה שאנחנו ראינו במדבר שור לגבי יעקב אבינו. כן? זה כל ההסבר לכך שהסגולה עברה בצורה כזאת, דרך עשיו, כן, אל יעקב, בצורה הזאת, מעשיו אל יעקב, בגלל שהיה צריך שמצד אחד התכונה העצמית תהיה תכונת יעקב, מצד שני שתהיה השפעה של תכונתו של עשיו, שיהיה את הכוח הזה גם לעם ישראל, אבל גם לכל יחיד ויחיד. מבחינת עבודת השם שלנו, אז אני חושב שזה נקודה משמעותית מאוד וחשובה. שמצד אחד, באופן יסודי אנחנו מטפחים מאוד את המידה, את המידות של של הטוב שלנו, של האהבה, של החסד, כל התכונות הטובות. ואנחנו גדלים להיות אנשים טובים ואנשים נעימים ואנשים נחמדים. אבל עם זה צריך שיהיה בנו גם כן את הכוח ואת היכולת להפעיל את הכלי הזה של העזות במקום שהדבר נצרך. לעשות אותו נביך שבשמיים. ולפעמים ההבחנות האלה הן לא פשוטות לביצוע. כן? לא תמיד אנשים יודעים לעשות את המעברים, מתי נכון להיות נחמד, מתי נכון להיות איש טוב, להיות איש תם יושב רעלים, ומתי יש הזדמנויות שצריך להפעיל את כוח, את מידת העזות. וזו נקודה קריטית בגלל שהשאלה המרכזית זה באיזה מידה הטוב הוא טוב שהוא לשם שמיים, הוא טוב שבעצם הוא נובע מתוך הצורך שלנו והמחויבות שלנו לעשות את רצון השם. או הטוב הוא בגלל שככה נוח לנו, ככה זורם לנו, ככה מסתדר לנו, ולכן אנחנו מתנהגים בצורה הזאת. כן? אצל אברהם אבינו, מי שהזכרנו את זה, אז השלמות של עבודת השם שלו באה לידי ביטוי דווקא בזה שהוא יכל להשתמש במידת האכזריות, כן? וזה שהוא יכל פתאום להיות ירא שמיים. אברהם אבינו איש האהבה, איש החסד. מתי המלאך, כן, בשם השם אומר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה? ברגע שהוא מבטא את הכוח הנגדי, ההפוך לגמרי מכל התכונה העצמית שלו. כאשר הוא משתמש בכוח מנוגד והפוך למה שהוא בעצם רגיל אליו, זה מוכיח לא רק שהוא יכול לעשות גם אחרת, זה מוכיח שגם מה שהוא עשה בחסד שלו, הוא עשה לשם שמיים. הוא לא עשה בגלל שככה הלך לו בקלות. הוא לא עשה בגלל שזה מה שזרם לו בטבעיות, אלא הוא עשה את זה כי הוא מבין שזה מה שנכון לעשות. איך זה מתברר? שברגע שהוא יודע שיש רצון אחר מהקדוש ברוך הוא, שהרצון עכשיו לעשות משהו שהוא הפך הטבע שלו, הפך מה שזורם לו, אז הוא גם יודע לעשות אותו. אז זה מוכיח שבעצם הוא פועל לא מתוך התנאיה טבעית, אלא מתוך עשיית רצון השם. וגם ביחס לאדם, כן, כל אחד ואחד. זה שאדם יודע לפעמים להשתמש במידות, שהן מידות שהן מנוגדות לאופי ולטבע העצמית שלו, לפעמים הוא יכול לעשות דברים הפוכים ממה שבעצם הוא רגיל אליו בדרך כלל וביום יום שלו. זה מוכיח שהוא לא עושה דברים סתם בזרימה, אלא עושה דברים בגלל שהוא גם מאמין בהם, יש חושבים נכונים. וממילא, כאשר הוא מבין שיש נקודה אחרת שדורשת ממנו לגלות כוחות אחרים, הפוכים ממה שבנורמה הוא מגלה, אז הוא יודע לשלוף את הכוחות האלה ולעשות אותם. פעם לפעם אנחנו נבחנים בנקודות האלה, בשאלות האלה, איפה אנחנו יודעים, וזו שאלה לא פשוטה, לפעמים יש כל מיני התלבטויות בשאלה הזאת. איפה אנחנו יודעים לעשות, לפעול בצורה נחרצת, חד משמעית, איפה הנקודה הקשה שלנו, כן? איפה הנקודה שפה אנחנו לא מבטרים, שפה אנחנו לא מוכנים, שפה זה לא טוב, נו בסדר, לא משנה, שפה אנחנו לא פלורליסטים, פה אנחנו לא סובלניים, פה אנחנו לא זה, פה אנחנו יודעים על שתי רגליים אחוריות ואומרים, זה מה שאנחנו חושבים, מאמינים, וגמרנו נקודה, סוף פסוק. כן, הרבה מצבה מזמן כל מיני התמודדויות מהסוג הזה, שזה לא פשוט, לפעמים צריך לדעת גם כן להיות רגועים וסובלניים, אבל לפעמים צריך לדעת להיות אז כנמר, כן? לגלות את כוחות העזות, לא מתאים לנו, לא מתחבר לנו, לא מסתדר לנו, זה לא הפרצוף שלנו, אבל זה רצון השם מאיתנו, לפעמים בהזדמנויות ששונות, וצריך לדעת לעשות את זה, לגלות כוחות, כן, אפילו של אכזריות, כמו שפה אנחנו קוראים בדרוש הזה של הרב קוק, כן, לפעמים, עם ישראל, העם הרחמן, העם הביישן, רחמן, גומלי חסדים, צריך לבוא ולחלות אומה שלמה, את המלאק. מה לעשות? זה כוח שצריך, היום אנחנו לא נדרשים, הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו בניסיון הזה, אבל זה כוח שהוא אחד מהכוחות שעם ישראל נדרש, כן, יהודי, צריך שיהיה לו גם כן איזושהי מידה של אכזריות, שיכול להשתמש בה בהקשר המתאים, במקום הנכון, איפה שצריך לעשות את זה. וצריך לדעת, באמת, וזה נקודה מאוד עדינה. מצד אחד, שהכוח הזה יהיה קיים, שזה יהיה כלי שהוא חלק מהארסנל הכלים שלנו, שיש מקומות שבעצם, כן, בשעת פקודה יודעים להפעיל אותו. מצד שני, שזה לא יחלחל לתוך הטבע העצמי שלנו, שנשאר אנשים טובים ותמימים וביישנים באופי שלנו, אבל עם היכולת לפעול ולעשות דברים גם בהתאם לדרישות שהקדוש ברוך הוא והמציאות מזמנת לנו. יש פה תורה של רב נחמן בנושא הזה של עז כנמר. כשם שמי שהוא עזות פנים אין לו חלק בתורה, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, דבר ציווה לאלף דור, שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן את התורה לאלף דורות, ראה שאין העולם מתקיים ונתנה ל-26 דורות, ועמד ושתלם וכולי, ואין אין הזה פנים שבדור. כן, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא רצה ליתן את התורה אחרי אלף דורות. ואז הוא בעצם ברא נשמות בכמות של אלף דורות. אבל אז פתאום הוא ראה שהעולם לא יכול להתקיים, אז הוא נתן את התורה אחרי 26 דורות. עכשיו בעצם יש לנו פה 984, 974 דורות, שזה נשמות כאלה, שהן לא מתאימות לתורה, כי מראש הם נבראו בעצם להיות נשמות של קודם מתן תורה. אבל בגלל שהוא קדימה מתן, קדם מתן תורה, כן, אחרי 26 דורות, אז כל הדורות מ-26 עד דור 1000, כל הדורות האלה זה דורות שיש שם נשמות שלא מתאימות לתורה. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? התחיל לפזר אותם בכל הדורות, את הנשמות האלה. אומרת הגמרא, והן הן עזי פנים שבדור. הם עזי פנים, כן? כלומר, התכונה של נשמה שהיא לפני מתן תורה, איך זה בא לידי ביטוי בעולם שלנו? בעזות פנים. מה זה עזות פנים? עזות פנים זה מציאות של אדם שהוא לא נכון לקבל, לא נכון להקשיב, הוא לא פתוח להערה שהיא הערה של תורה, שהיא הערה אלוקית, שהיא הערה שמעל הטבע החומרי שאותו הוא מכיר. כן, זה עזות פנים, אדם שהוא חסום וסגור לכל מה שתורה בעצם מבטאת. נמצא שעזי פנים אינם בכלל קבלת התורה, כן, מעטף תף קוף עין דה לדורות שלא היו רואים לקבל תורה. וכן אמרו רבותינו זיכרונה לברכה, מי שיש בו עזות פנים, בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. נמצא שעזות פנים אין לו חלק בתורה. עד כאן רב נחמן רק רוצה להוכיח, שעז פנים אין לו חלק בתורה. עז פנים זה מציאות של אדם שהיא סותרת את עצם מהותה של תורה. כמו כן, מי שהוא איש שפל ונבזה, ואין בו שום עזות דקדושה, אין לו גם כן חלק בתורה. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, מפני מה ניתנה תורה לישראל? מפני שהם עזים. כי צריך שיהיה בו עזות דקדושה. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הווה אז כנמר. כלומר, במקביל, כמו שעזי פנים אין להם חלק בתורה, אז כך גם מי שאין בו בכלל את העזות דקדושה, אז גם כן אין לו חלק בתורה. התורה דורשת מהאדם איזושהי נקודה כזאת של טוטליות. איזושהי נקודה שהיא נקודה של עזות דקדושה. אדם שהוא כזה מרגרינה כזה, כן? שהוא כזה רכוכי, הכל בסדר, הכל זה, לא משנה מה תעשה לו, מה תאמר לו, מה תזה, נו בסדר, 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 בסדר. אדם כזה בעצם אין לו חלק בתורה. כי התורה היא דורשת מהאדם איזושהי נקודה עמוקה של מחויבות. ומי שאין לו צעד מסוים כזה של עזות דקדושה, של נכונות ללכת עד הסוף עם הדברים, אז הוא לא יכול לקבל תורה. אפשר לומר אולי, כן, שהעזות פנים, בפירוש של הרב קוק, העז פנים, זה מבטא את התכונה הפנימית העצמית של העזות, כן, שהמהות שלו זה מהות של עזות. אצל רב נחמן יכול להיות שעזות פנים זה בעצם הזות של הפנים, של החיצונית, כן? זאת אומרת, אדם שהוא בעצם חסום, אדם שהוא חתום. אדם ששום דבר לא יכול לחלחל אליו, לא יכול לגעת בו. בעולם שלנו, הייתי אומר אולי, שזה איזה פוסט-מודרניסט, כן? אדם כזה, שבעצם אין מבחינתו איזה משהו שיכול לחייב אותו, משהו שיכול להיות אמיתי מבחינתו. כאילו, הוא לא נותן אמון בעצם בשום דבר, ולכן שום דבר בעצם לא נוגע בו. כלום לא נוגע בו, כאילו, יש איזה מסך כזה על הפנים שלו, שעזות כזאת, כן? ואיזה קושי בפנים, ששום דבר לא עובר את מבחן, כן? את המסך של הפנים. כאילו, לא עובר, לא נכנס. וזה צד אחד של אדם שלא שייך בתורה. כי כדי לקבל תורה, אדם צריך שתהיה בו פתיחות. אדם צריך שתהיה לו את היכולת להקשיב, לשמוע, להתבונן, לשמוע דעה של מישהו אחר, לקבל תובנה שהיא מעבר לדרגה שהוא בדיוק נמצא בה ברגע הזה, כן, קצת מעל ההשגה שלו, לקבל תורה, לקבל דברים שהם מעבר למה ש... פתיחות, כן, בלי פתיחות בעצם אין תורה, אין אפשרות לתורה. אבל מצד שני, המציאות ההפוכה בדיוק, כן, של הדבר הזה, זה אדם שהוא, כן, הוא כל כך פתוח, כן, והוא כל כך מקבל, וכל דבר אפשרי, ומל, בעצם התורה מבחינתו זה לא משהו שיוצר איזושהי עמדה של מחויבות, כן? לא בגלל שהוא לא מוכן לקבל, אלא הוא כל כך מוכן לקבל שהכל נכון והכל אפשרי והכל בסדר וכו' וכו', אבל בעצם בסופו של דבר זה יוצר איזושהי מציאות שהיא בעצם מאוד דומה למציאות של העז פנים, כי הוא כל כך חסר עמדה, חסר אמירה, חסר עקרונות, שבעצם מבחינתו התוצאה הסופית שהכל שווה, כן? וזה אותה תוצאה בעצם שקורית, מתרחשת על ידי זה שמישהו עז פנים. אתה יכול או לא לקבל כלום, או לקבל הכל בשווה. ובעצם התוצאה היא אותה תוצאה שאין לך שום דבר שאתה מוכן לנסות את הנפש עליו, אין שום דבר שאתה מוכן ללכת איתו עד הסוף. ולכן צריך שהאדם יהיה חס וחלילה לא עז פנים, אלא תהיה לו את היכולת לקבל ולהקשיב. אבל מצד שני הוא צריך שאם היכולת ההקשבה שלו, וזה שהוא לא חסום לדברים חיצוניים, צריך שיהיה בו גם כן את הכוח לבוא ולקבל דברים בסופו של דבר אחרי הכל, כדברים מוחלטים, כדברים חד משמעיים, כדברים שהוא מוכן לשים את כל החיים שלו עליהם, ולמסור את החיים שלו בשבילם, וללכת איתם עד הסוף. וזה הזות הקדושה. הזות הקדושה זה אדם שמקבל קבלות ומחליט החלטות, לא בגלל שהוא חסום בפני הקשבה לדברים אחרים, אלא אחרי שהוא הקשיב, אחרי שהוא שמע, אחרי שהוא התוודע לדברים נוספים, אחרי שהוא עדיין הוא פתוח תמיד לשמוע ולהקשיב, אבל אחרי הכל יש איזו אמירה בשורה התחתונה, שמבחינתו היא אמירה סופית, שזה הדבר ואיתו הוא הולך. וזה הזאת הקדושה. והוא ישלם מחירים בשביל זה, והוא מוכן לסבול בשביל זה, הוא מוכן לעשות כל דבר בשביל זה, הוא מוכן לסבור את החיים שלו בשביל זה. אבל לא בגלל שהוא לא שומע והוא אטום והוא כאילו חסום, כן, אז פנים, אלא אחרי שהוא כבר שמע וקיבל והוא מקשיב וכולי, אבל אחרי כל זה יש איזושהי נקודה של החלטה, של הכרעה שהיא מחייבת אותו והוא הולך איתה עד הסוף. כמובן, אותה נקודה גם כן פתוחה עדיין להתחדשות, להתפתחות, להתרחבות, להעמקה, מתוך הקשבה נוספת וכולי, אבל יש איזו תשתית כזאת של מוחלטות, של נחרצות, של חד משמעיות, שזה הבחינה של הזאת הקדושה. ועל ידי הזאת הקדושה שיש בו, מקבל הזאת הקדושה מהשם יתברך. והוא בחינת נוז לאלוקים, ישראל הוא נותן לזאת הזאת לעם. זאת אומרת, על ידי זה שהאדם מעצמו מתחזק בהזאת הקדושה, הקדוש ברוך הוא גם כן עוזר לו ומחזק אותו בהזאת שלו. תנוז לאלוקים זה בחינת התאמות הדלטטה, כן? זה מה שהאדם עושה. על ידי זה, שעל ידי זה שיש לנו הזאת הקדושה, לעמוד כנגד כל הקיים עלינו, למנוע אותנו עבודתנו חס ושלום, ואנו מתגברים בעזות גדול כנגדם, שזה עוזית הקדושה, על ידי זה אנו נותנים כביכול עוז וכך למעלה, בחינת נועז לאלוקים, ועל ידי זה נתורא למעלה, בחינת עזות הקדושה נשפע עלינו, בחינת אל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם, שהשם ברך משפיע עלינו עזות הקדושה, ונותן לנו עוז ותעצומות, לעמוד כנגד העזות לסיטרה אחרה, של כל העזי פנים שבדור, שאי אפשר לעמוד כנגדם, כי אם על ידי עזות הקדושה. כי כשאין לו עזות הקדושה, ודאי יבטלו אותו המונים מתורתו ועבודתו, כי אין לאדם חלק בתורה כשאין לו עזות הקדושה. תורה דורשת הליכה, תורה דורשת התקדמות, תורה דורשת נחרצות ונחישות ועבודה והתמדה וכל מיני תכונות שדורשות מהאדם להיות רציני, להיות עד הסוף, לא לוותר. ומי שאין לו את הדבר הזה, אז מלא כל דבר יכול להשיח אותו ולהסיט אותו, ובסופו של דבר הוא לא יוכל לעשות שום דבר עבודת השם. צריך את הכוח הזה של הזוד לקדושה, את הכוח של הנחרצות, של הנחישות, של ההליכה קדימה. לפעמים אדם מעצמו לא יכול להתמודד כנגד כל המפריעים, כן? אז הוא צריך לגלות את הנחישות מצידו, את הכוח שיש לו כדי לעמוד בנחישות, את הכוח הזוד לקדושה שיש בו. ואם הוא מגלה מצידו, כן? מי שעושה מלמטה, מסיים אותו מלמעלה. מי שמגלה מכוח עצמו את הרצון שלו ואת הנחישות שלו בכוחותיו, מה שהוא יכול, אז הקדוש ברוך הוא גם נותן לו כוחות שיוכל להתמודד גם עם דברים שגדולים עליו, שחזקים ממנו, כל מיני דברים שמפריעים לו עבודת השם. אבל השלב הראשון והבסיסי זה בהתאמות הדלטטה, שאדם מגלה את כוח העזות נוז לאלוקים. וצריך לפלס דרכיו, איך להתנהג עם העזות, לבלי היות חס ושלום עזות פנים, כי מידה רעה מאוד כנל. ואף על פי כן, יהיה לו עזות דקדושה. דת הענווה הוא נחל לגמרי, וגם דת הענווה, כשיהיה במדרגה שיוכל לכתוב על עצמו כמשה רבנו, עליו השלום, האיש משה ענב מאוד, זו מדרגת הענווה בתכלית, כמו שמצאים במוראים, שאמר רב יוסף, לא תתנה ענווה, דהי כהנה. כי אומר רב נחמן, צריך לפלס דרכיו, איך להתנהג עם העזות, היות חס ושלום עזות פנים. כלומר, זה דבר שהוא רגיש, שהוא עדין, גשר צר מאוד, לא פשוט. שצריך תמיד לשים לב ולהתבונן ולחשוב האם האדם מרוב העזות הקדושה שלו כבר לא מגיע למקום של עזות פנים. המושגים שדיברנו עליהם קודם, לפעמים אדם מרוב עזות הקדושה בעצם מגיע למקום שהוא חסום. למקום שהוא לא בעמדה של הקשבה בכלל, שהוא אטום כלפי כל מה שקורה מסביבו. מרוב עזות הקדושה אתה כבר לא יכול לדבר איתו. בסדר? הוא צעדי גדול, הכל בקדושה וזה, אבל הוא כל כך קדושה שכבר הופך להיות סוג של עזות פנים, בגלל שהוא לא פתוח למה שקורה מסביב, הוא לא פתוח להקשיב לאנשים אחרים, הוא לא פתוח למציאות, להקשיב מה השם בזה קורה לו דרך המציאות, הוא לא פתוח להקשיב לשום דבר. הוא בעצם בתוך עצמו, בתוך התובנות שלו, בתוך הסברות שלו, בתוך האמת שלו, בצורה שאי אפשר לדבר איתו בכלל. וזה דבר, זו תופעה שגולשת כבר לעזות פנים. ואתה צריך לפעול את דרכה, לשים לב לעצמו כל הזמן. האם אני בעזות הקדושה? כן, מצד אחד לא לוותר על עזות הקדושה, ולא להגיע למקום שבו משהו מהאש הזאת של הנחרצות והנחישות נחלשת, היא צריכה כל הזמן ללוות את האדם ולהזין אותו כל רגע ורגע, מצד אחד. מצד שני, שלא יהפוך הדבר הזה חס וחלילה לעזות פנים. תמיד זה יהיה במקביל מתוך עולם, מתוך עמדה של פתיחות, של הקשבה, של בחינה מחדש, של התחדשות, ולא מתוך עמדה של חסימה, של מתאימות וחוסר נכונות להקשיב לאחרים, למציאות, לכל מה שקורה מסביב. ואנחנו מסיים רק שזה כל זה לא קשור בכלל בכלל למידת הענווה. כי הענווה זה כמו משה רבנו שכותב על עצמו האיש משה ענב מאוד. כן? שכל כך ענב שיכול אפילו לכתוב את זה בתורה. למה? כי הוא מבין שזה לא בעצם משהו ששייך לו, זה לא מכוחו. אלא הוא מבין שזה מציאות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, שהגיע אליה וכו'. ואז בעצם זה הופך את משהו שהוא אובייקטיבי, הוא לא אישי, הוא לא... בדרך כלל אדם קשה לו לשבח את עצמו. למה? כי הוא מרגיש שזה לא יפה, כי זה שלו, ובעצם זה דבר שהוא נראה מוזר, שאדם בעצם... אבל הענווה של משה רבינו הגיעה לדרגה כזאת, שהוא הסתכל על עצמו כאילו במלמעלה, כאילו בצורה אובייקטיבית. הוא כאילו כותב את התורה, הוא כותב את התורה, כאילו זה לא משהו מיוחד שזה הוא. כאילו סתם יש איזה דמות כזאת שהיא משה רבינו, שעליו נאמר שהוא ענב מכל האדם. בסדר? בסדר. זה שזה גם הוא במקרה, זה לא מפריע לו להסתכל על זה בצורה אמיתית, בצורה אובייקטיבית, ולא לנכס את זה לעצמו ולהרגיש שזה הופך אותו, נותן לו משהו, כן? שהופך אותו לאדם יותר חשוב, יותר בעל מעלה, אלא מתאר את זה כעובדה, כמציאות שהיא מציאות אובייקטיבית. וגם רב יוסף, אותו דבר, לא תתני ענבה, די כהנה. טוב, למדנו דרך המדבר שור, דרך הסיפור של יעקב ועשיו, כן, דרך הפסקה במצוות ראייה, דרך התורה בליקוטי מוהר"ן, זה שבעצם יש מעבר לנושא של ישראל שהם ביישנים, גומלי חסדים והתכונה העצמית שלנו, עם הטוב שבה וכולי, צריך שיהיה לנו גם כן את הכוחות, את היכולות, להשתמש בכלים אחרים, בכלים של הזוז, זה צריך להיות חלק מהמהות שלנו, חלק מה... לא מהזהות העצמית שלנו, אבל חלק מהכלים שבהם אנחנו משתמשים, בשביל לעשות רצון אביך שבשמיים, כן? ואז כאן אומר, צריך להשתמש בהזוז, בשביל לעשות רצון השם. שנזכה בעזרת השם.